ברכות השחר, הגענו שיש שלוש ברכות, כתב מרן, שהאדם צריך לברכם בכל יום, והם שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, ושלא עשני אישה. והאמת שהמפרשים שאלו, למה לא יגיד שעשני יהודי? שלא. מה זה שלא עשני גוי? שלא עשני עבד. שלא, איפה ראינו ברכה על דבר שלילי? צריך לכאורה לברך הדבר חיובי. ברוך אתה השם, מקום אליך העולם, שעשני יהודי. יש בזה כמה תירוצים. כבר הטור והבית חדש ועוד, תרצו כל אחד כפי דרכו. אבל התירוץ העיקרי הוא, כיוון שאם יאמר שעשני יהודי, צריך, חייב לקיים כל המצוות כולם. ואם איזו מצווה אחת חיסר אותה, זה לא נקרא, יש כמה מצוות שאם אדם עובר עליהם, חס ושלום כאילו עובר על כל התורה כולה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל אדם שיש בו גסות רוח, נבלה טובה אמנו. וכן על זה הדרך. יש כמה מצוות או עבירות, חס ושלום, אז איך יעיד על עצמו בברכה בשם המלכות, שעשני יהודי. יהודי זה יהודי שלם, זה לא חצי או רבע, לא כמו שרוצים למנות לנו כל מיני כאלה ליצנים, שהם יגיירו כל מיני גיורים להשחית את קרם בית ישראל, חס ושלום. אבל זה תירוץ אחד. ותירוץ שני, זה הבית חדש כותב אותו, כותב שאנחנו במשנה אומרים, ואל תחשוב שהשאול בית מנוס לך, שעל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה חי, ועל כורחו הוא מת, ועל כורחו הוא נותן דין וחשבון. אז כיוון שאדם בא לעולם הזה בכפייה, זה לא חופש בחירה, זה בכפייה, אנחנו עבדי השם. הוא שולח אותנו לפה לקיים איזה מצוות. אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה לבוא לעולם, אתה לא רוצה לבוא לעולם. להפך, אני שמע שם רוצה לשבת, להנות מזיו השכינה. אז איך אני אגיד על דבר שזה נגד רצוני? אני לא הסכמתי לזה, לא שאלו אותי. שעשני יהודי? לכן אומר שלא עשני גוי. זה הטעם לפי הפשט. לפי הסוד, שעשני גוי, שחס ושלום, נעשה איזה עבירה, נשמה שלו מסתלקת בלילה, ונכנסת בנשמה של גוי. בתור גוף של גוי. או... יש עניין אחר גם, כותב אותו הרב יפה ללב, שהוא עשה עבירה כל כך חמורה, שתבוא נשמה של גוי בבוקר ותיכנס בתוכו. ממילא, זה לא הולך להתפלל, זה גוי. גוי ראית בעל בית הכנסת להתפלל? הוא מתפלל. אז כן אומר שלא עשני גוי. או שמתעברת בו נשמה, זאת אומרת, כל אדם להיות יהודי טוב, ויש לו נשמה, חלק אלוה ממעל, אבל חלקים של נשמות של רשעים, יבואו ויכנסו יחד עם נשמתו. כמו שלמדנו אתמול, על מרן, להבדיל, על מרן רבי יוסף קארו, שאשתו לא הייתה יולדת, כמו שהיה לה נשמה של גבר. אחרי 9 חודשים, בה נכנסה בה נשמה של אישה, והרתה. אז יש מצב שאדם, אם על ידי מעשים טובים, יבואו חלקים של נשמות קדושות, ויכנסו בו, ויעזרו לו לעבוד את השם. ויש מצב הפוך, שעל ידי מעשים רעים, חס ושלום, יבואו חלקים של נשמות של רשעים או של גויים או עבדים וכדומה, יכנסו בתוכו ויעשה עבירות. זה כך מובא בספר שער הגלגולים לרבנו הארי. יש עריכות גדולה מזה. יש נשמות שבאות בעיבור, יש נשמות גלגול, יש גלגול הדומה לעיבור. יש סוגים שונים בזה. אז על זה אנחנו מברכים שלא עשני גוי שלא עשני עבד. ואני אקרא לכם כמה שורות מרבי יצחק פלאצ'י, בנו של רבי חיים פלאצ'י, בספרו יפה ללב. באומרו האדם ברכה זו יכוון בלב נשבר ונתקה, להתפלל אלוהיו, שלא לגלגלו בעבד, זאת אומרת לעתיד, שחס ושלום לא נתגלגל בתוך עבד. שהוא גלגול ותיקון, ולמה צריך להתגלגל בעבד? מי שבחיים חיותו נתוודע אל הרשות. את הכיר איזה חבר כנסת, חבר מועצת העירייה, איזה פקיד בכיר, או איזה אישיות פוליטית, ומצא חן בכך לפני שרים. עד כי בא לשרתם ונעשה כמו בן בית שלהם. ומתוך כך, אז מה? תגיד, אז מה רע בזה? אני עבד מלך מלך. זה רע. מה לא טוב? מתוך כך נתמעט מעליו שירות המקום ברוך הוא. תפילה שלו לא אותה תפילה. הלימוד תורה שלו התבטל. קיום המצוות שלו לא אותם קיום מצוות. כי אזי לתקן המעוות צריך שיתגלגל בעבד. ולכן מי שרואה עצמו מוכתר ביהדות, צריך להודות לשמוע הגדול שזיכהו לכך, ולברך את השם שלא עשה נעבד. ועשה הוא בן חורין מעבודת שום אדון, כי אם אליו יתברך. מביא את זה בשם רבי שמואל קונפורטי, היה אחד מגדולי הרבנים בטורקיה. וזה למעשה דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפירושו למסכת אבות על ולא אל תתוודע לרשות. הוא אומר שמי שמתוודע לשלטונות, עם הזמן הוא יעזוב את הקדוש ברוך הוא ויעשה מה שהם רוצים. יתהפך. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. וסיפר לספר לכם מעשה שאני שמעתי אותו פה אל פה. היה גאון רבי יצחק ניסים עליו השלום, ראשון לציון, לפני מרן, רבנו עובדיה יוסף. היה קרוב ל-15 שנה, היה יותר, היה ראשון לציון. הוא הראשון שהתחילו להפיל רבנים. הוא הראשון, מסכן, הפילו אותו. הוא אמר לי, את המילים האלה, כשהייתי ראשון לציון, חשבתי שנגמר לי העולם הבא שלי. כי קיבלתי את כל שכרי פה בעולם הזה. אומר, אחרי שהפילו אותי, אומר, אני יודע שנשאר לי מעט. ומה סיפר לי? סיפר לי סיפור מעניין מאוד. מה זה התוודע לרשון, כאן אדם ילמד, כמה לא להיכנע לשלטונות. מה לי, כשהוא נבחר לרב ראשי, היה שנת תפשין תת וב. כמה שנים יש מאז, מוישה? מה תשע? עגול, לא, אין אצלי תשע, תשעיות. אנחנו 75, תוריד 15, 60, כמו שאמרת בהתחלה. לפני 60 שנה. לפני 60 שנה נבחר לרב ראשי. אומר לו, עבר שבוע אחד, וקיבלתי מכתב מלשכת ראש הממשלה ושר הביטחון. זה שעל שמו יש שדה תעופה. אומר לי, וכתוב שם, זה היה בימים האלה של החורף, תחילת החורף. עליך להתייצב, אומר ככה, לשון פקודה, עליך להתייצב. ביום 15, לא יודע מה, בנובמבר, כך וכך, באולם זה וזה, לטקס השכבה לנשיא הראשון. והיה כתוב תאריך לועזי, ולא תאריך עברי. והכל היה וזה, ועליך, אומר ככה, עליך להתייצב, וחתום, דלת בית ג' ראש הממשלה ושר הביטחון. אומר, אתה יודע מה עשיתי לו? שלחתי לו מכתב חזרה. ואמרתי, נכון, אף אחד לא שומע, זה עבר 60 שנה, חוק התיישנות יש כבר. מימיי לא השתתפתי בתקסים של נוצרים. וחתמתי עצמי, צחק ניסים, ראשון לציון, הרב הראשי לישראל. אומר, וזה קיבל המכתב, חרא אפו. זה המילים שלו. ואמר, אם היה לי אקדוח, והייתי יכול לראות בו מביתי לביתו, הייתי הורר אותו. אומר, אחרי איזה שבוע, נזדמנו באיזה מקום, אמר לי, למה כתבת ככה? אמרתי לו, מה אתם עושים? אתם עושים טקס, התאריך, תאריך של נוצרים. המכתב, מכתב של נוצרים. אין שם תאריך עברי. ואני מאיפה לי לדעת מה זה ספטמבר או אוקטובר? היינו אח. היינו אח. מה לי ולשמות האלה? לנו יש תמוז אב אלול, תשרי חשוון כסלב. ועוד, מה אתם עושים שם? עומדים ועושים איזה נזכור ואיזה קשקוש, מקשקשים שם. לא פרק תהילים, לא השכבה, לא איזה דבר תורה, לא איזה שום עניין. אבל אתה צודק. אומר מאותו יום, נתן הוראה שיכתבו תאריך עברי. אומר, ואני לא יודע אם זה זכות, אבל כך היה. אז מה רוצה לומר לך? שתודה על הרשות, לא כל אחד יכול לעמוד בתוקף. היה אז מלחמות גדולות, למשל, אני זוכר את זה כמו היום, היינו ילדים, על תקופה יותר מאוחרת, 50 שנה, היה שתי מלחמות, מפעלי נייר חדרה, שהם היו מחללים שבת, אז הוא אסר את כל הנייר המיוצר בארץ. ואז תעשייה, הפועלים מתפרנסים מזה, רק נייר תוצרת חוץ, זה עולה כפול ומכופל. אבל עמד על זה בתוקף, עד שהפסיקו לייצר ניירות בשבת. או עשו רק חלקים, יש חלקים כאלה וחלקים כאלה, אז היה צריך להשיג נייר שאין בו חילול שבת. והשני, בקריית גת, הקימו מפעל שנקרא סוגת, היה מייצר סוכר. והיה מייצר סוכר גם בשבת. אז הוא לא פחד, בתור ראשון לציון הודיע ברבים, שאסור לאכול והשתמש בסוכר הזה. אין. והיה מלחמת עולם הייתה, עד שהם בסוף נכנעו. היו אחרי זה עוד מלחמות, הקימו אוניית שלום, קראו לה. היה חברת צים, הייתה, היה לה, אז זה 30 אוניות רק של מסע, שהם מעבירים מסעות מכל מיני מדינה למדינה, וזה מקיים את הכלכלה. וגם בנוסף, היו להם איזה עוד, איזה 10-12 אוניות של טיולים. פעם היו עם טיילים מחוץ לארץ, לא מטוסים. היו יושבת באונייה. קנו איזו אונייה חדשה, קראו לה אונייה שלום. אני שלום בכי אדבר, הם על המלחמה. וקראו לזה בית מלון צף, 7 קומות, וכל מיני דברים שם, אולם קולנוע, אולם זה, אולם כזה, כל הדברים. בנו שם בית הכנסת וגם כנסייה, בשביל למשוך נוצרים. ובנוסף, עשו שם את המטבח מעורב, בשר וחלב, טרפות. הוא לא פחד. אמר, אנחנו שוללים מחברת צים את התעודה. הוא היה יותר חזק מבגץ. לא מפחד, לא מבגץ, לא משופט עליון, לא מאף אחד. הייתה מלחמה, מלחמת חורמה, הייתה שנה שלמה. סופו של דבר, האונייה הזו נמכרה, פעם אחת פרצה בשריפה, טבעה, או כמה מכות היה מי שיחפש בגנזכים, אונייה שלום, תקרא שם את כל ההיסטוריה שלה, מה קרה לה. אז מה רוצה לומר לך? זה שלא עשה אני עבד, לא כל אחד יכול לעמוד בתוקף ולהילחם מלחמת השם נגד היצר הרע שרוצה להחריב חס ושלום קרם בשם צבאות. זה יכוון האדם שלא עשה אני עבד, שלא יהיה עבד של איזה מישהו שבגלל ממון, או בגלל כבוד, או בגלל איזה שייכות, אני אבטר על עבודת השם חס ושלום. השאלה כותב, מי המציא את זה שיצר הרע של הממון הוא עבודה זרה? שאלה, כך כותב, ל-500 שנה היה, ב-150. כותב שאדם שמבטר על תפילת מנחה בגלל איזה עסק או בגלל כסף, ואפילו שכר מרובה, זה, חס ושלום, נקרא עובד עבודה זרה. אפילו שהוא לא השתחב על הפסל, הוא מוותר על עבודת השם בשביל כסף, זה יקרא עובד עבודה זרה. ככה חמור זה. וסיפר לנו, עליו השלום, היה אחד הגבאים של הישיבה פורת יוסף, קראו לו רבנו יום טוב פוליטי. זה היה שמו הפרטי, רבנו, הטורקים, שרוצים שהילד יחיה, קראו לו רבנו. וגם היה יום טוב, נולד בחג הפסח, אז קראו לו יום טוב. משפחה פוליטית, לא שהיה פוליטיקאי, חס ושלום. זו משפחה מפורסמת בטורקיה. הוא היה צדיק וחסיד, מגולח למשעי, אפילו שפם לא היה לו. אבל צדיק יראה אלוקים, אין כמוהו. והיה הולך כל הזמן עם חליפה ועניבה, כי היה נפגש עם שרים ועם סוחרים גדולים, היה בא פה לארץ, כמה שעות פה, שעות בטורקיה, אחרי זה נוסע לבלגיה, נוסע על כל מיני מדינות, אירופה, מסתובב סביב העולם, והיה הולך כל הזמן עם ילקוט, סיפרת לכם פעם, עם ילקוט אור חום, תפוח ככה, כל הזמן אותו עובי הילקוט, אתה אומר שם, הסנדוויץ', ציצית, תפילין, אבל לפעמים הסנדוויץ' כזה, סנדוויץ' כזה, מה זה? עד יום אחד גילה לנו, מורנו רבי יהודה צדק עליו השלום, אמר לנו, יש לו בזה תכריכים. כמה שהוא נוסע ממדינה למדינה, פחד שם חס ושלום, יבוא זמנו, הנה התכריכים, הנה הצוואה, הנה הכל, מיד יקברו אותו. וינוח בשלום על משכבו. זה יום אחד, היה, הוא סיפר לנו, שהיה בטורקיה, היה שם באיסטנבול, היה לו בית מסחר, הגיע הקצין מטעם הצבא הטורקי, בא ואמר לו, אנחנו רוצים כך וכך חליפות, ותמכור לנו את הסחורה הזאת, ותעשה לי חשבון כעת. אז הוא צריך לטלפן ולהזמין סחורה ובדים. עשה חשבון שילך עליו תפילת מנחה, כי נשארו כמה דקות ללכת להתפלל מנחה. אמר לו, אדוני, אני לא יכול עכשיו. אני הולך להתפלל מנחה, נגמור תפילת מנחה. נחזור, נעשה איתך עסק, נזמין לך סחורה כמה שתרצה. אמר לו, תראה, אבל יום טוב. אני יכולתי לבוא לאחרים, יש לי כאן כמה גויים, טורקים, סוחרים, ויתרתי עליהם, באתי אליך. ויש פה רבע של 20,000 דולר. מהעסקה הזאת רק. ואז דולר, אתה יודע מה היה דולר? דירה בירושלים הייתה עולה 11,000 דולר. חיה פעם. אז הוא אמר לו, לא מעניין אותי, יהיה מיליונים אפילו. אני לא מבטר. אמר לו, טוב, לך לסוחר אחר. הוא אומר, תלך. מי ששלח אותך, ישלח לי מישהו אחר. והלך להתפלל תפילת מנחה, אומר, אותה תפילת מנחה, כל כך שמחתי עליה. שעלתה לי 20,000 דולר. פלטתי את התפילה, חזרתי לעסק שלי. ושכחתי מזה. אומר, אחרי שבועיים בא בן אדם הזה עוד פעם, אבל הפעם בא בצהריים. אמר לי, תשמע, אוי, כמה אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא. אני הלכתי, הזמנתי סחורה מפלוני אלמוני, כל החליפות שבאו היו דפקטים, הכל מתפורר, בדים מתפוררים. מיד הרמטכ"ל התעצבן, מה זה הרמטכ"ל הטורקי שכועס? הים עושה גלים, וכל הדגים בורחים מהים. אמר לו, יו, מה זה? אז מהר ביטל את העסקה, חזרתי אליך, כי אתה תמיד יש לך סחורה הכי טובה, אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא בפעם הזמין כפול, אומר, ושילם לי כפל כפליים. אז מה זה? זה ניסיון. אדם צריך לדעת לעמוד בניסיון, ולא חס ושלום לקשל באיזה דבר. אחרי זה שלא עשה נעמת, שלא עשה נאישה, אותו דבר. לפעמים הוא מבטר על תפילה, מבטר על לימוד תורה, אישה פתורה מלימוד תורה, הוא מבטר על תפילין, אז הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, שמה אני נותן לך את הנשמה אצלך, מבזבז אותה סתם בחינם. לוקח לו אותה, מביא לו נשמה של אישה. אז זה אמר שלא עשה אני אישה. אחר כך מברך ברכת המעביר חבלי שינה לעיניי ותנומה מעפפיי. מה פירוש? שאני התעוררתי בבוקר על זה, צריך לברך. אמרנו, מודה אני. מחזיר נשמות ובגרים מתים. מה עושה הברכה הזאת כאן? יש בסוד גדול מאוד, כך כתבו, הראשון כתב על זה רבי משה בן מקיר, בספרו סדר היום. הוא אומר, שיברך את הקדוש ברוך הוא, שיחזיר לו את השכל למקום, ואת המוח. הרבה אנשים נרדמים, וקמים כמו אבן. הוא מתעורר, הוא לא יכול לדבר, ניתן ממנו הדיבור. עובר איזה אירוע מוחי, לא עליכם, ודי, נהיה אבן דומם. וזה לא קשור לגיל, לא קשור לכלום, פתאום. אומר שהחזיר לו את מוחו ושכלו, מחשבותיו ורעיונותיו, ונתן לו שכל להבין ולהשכיל בתורה. על זה צריך להודות לשם. ויש בזה עוד רמזים, לכל האורות הנמשכים לעולמות העליונים, לא רק על זה, זה לפי הקבלה. אבל הפשט, שהאדם הלך לישון, הוא לא עייף, המוח שלו רוצה לנוח, והכל יצא ממנו לא מחשבות ולא רעיונות, והנה עכשיו חזר לו המוח והשכל על מקומו, צריך להודות לשם. אז הנה זו ברכה שכלית, זה נתן לנו שכל לעבוד אותו לא נראה את שמו. אתה תענה, אתה מברך, אתה לא עונה, אבל מי ששומע אותך עונה אמן. אחר כך יש יהי רצון מלפניך, שזה סמוך אליו, תרגילני בתורתך. והיא סמוכה לברכה הזאת, לכן לא עונים עליה אמן במקור, ולכן היא מתחילה בוו. והיא רצון, לא יהי רצון, אלא והיא רצון מלפניך, והתפלל השם שידביק אותו ביצר הטוב. ומה עושה יצר הטוב? הוא עוזר לנו לעבוד את השם. אני בא ללמוד, קשה לי להבין. מי עוזר לי יצר הטוב? אני רוצה לרדם, היצר הרע רוצה להרדים אותי. אבל היצר הטוב נלחם איתו. תמיד צריך לחזק את היצר הטוב, לתת לו כוח לעמוד נגד יצר הרע. ומי זה יצר הטוב, מי זה יצר הרע? שמאי. שמאי כ... מי זה יצר הטוב? ומי זה יצר הרע? למדנו את זה פעם. בשמעון בר יוחאי לימד אותנו שלכל אדם יש לו המלאך ממתת שמלווה אותו. מי זה? זה קראנו השבת. ותלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. לכל אחד מאיתנו יש לו חלק מהמלאך הזה חנוך. והוא יצר הטוב שמסייע אותו. מצד שני יש לו גם את שמחכם לא עליכם. זה יצר הרע. וכל הזמן יש ביניהם מלחמה. מי שצדיק יודע להפוך את שמחכם לטוב. מכניע אותו, די, הוא מפסיק להפריע לו. מה? השני מה? לא משנה איפה, העיקר ידע להכניע אותו. הבנת? יהפוך את הרע לטוב. כמו שאמר דוד המלך, ולבי חלל בקרבי. ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך, כל נפשך, כל מאודיך. לבבך, שני יצריך. אז זה השטן וזה יצר הטוב. שיהיה לו כוח וידביק אותו ביצר הטוב, שיהיה לו כוח להכניע את יצר הרע. וחותם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. ככה גם הגמרא אמרה. הגמרא אומרת שזה מתחיל בבב בגלל זה שזה המשך של אותה הברכה. ואבו דרהם כתב שהטוב והרע זה לא מהשם. זה ביד כל אחד ואחד מאיתנו. לכן יש טעות שבן אדם אומר שם ברא לי יצר הרע, וזה לא נכון. לא אמר רבי יוחנן ששמעתי פעם נערה אחת מאחורי הקיר מתפללת, ושמעתי מה היא אומרת. אמר ריבונו של עולם, בראת צדיקים, בראת רשעים, בראת גן עדן, בראת גיהנם, בראת היצר הטוב, בראת היצר הרע, עשה עמי שאל יכשלו בי בני אדם, שלא יסתכלו עליה האנשים. אז ממנה למד רבי יוחנן, וזה חוכמה. ועוד הייתה אישה שהייתה אל ה-24 בתי כנסת ליד ביתה, והייתה הולכת לבית הכנסת ה-24, שאל אותה למה? אמרה לו, שכר פסיעות. אמר, למדתי שכר פסיעות מאנמנה, ותפילה מבטולה. מה אומר כבודו? מה נזכרת עכשיו מחנוך? כן, נו, נו. לא הבנתי, הרבבת לי פה שלושה דברים ביחד. חנוך, מי זה? לא, אז זהו, אז כבודו אמר, עוד פעם אתה חוזר, כבודו אמר ואמר, תקריכה ידענו, דבר מה הטקסט. אתה שואל, אז מי היה, הבנתי אותך, עכשיו תשמע דבריך עמוקים, קשה מהר להבין אותם. הבנתם מה הוא שואל? הוא שואל, אם אתה אומר לי עכשיו שחנוך זה יצר הטוב, אז לפני חנוך, אני עוד יותר מוסיף עליך, הרי היה אדם, שת, אנוש, כנן, מהללאל, ירד, חנוך מספר 7, דור 7. אז לפניו מי היה יצר הטוב? איזו שאלה אדירה. אז תדע שכל הראשונים דנו בשאלה הזאת, וגם אליהו הנביא. הרי אליהו הנביא היה עיקרו מלאך, אחר כך הוא היה אדם. והוא אומר, חי השם אשר עמדתי לפניו. מה זה עמדתי לפניו? שלפני שנברא אדם, אני הייתי משרת לפני השם יתברך. אז כך המדרש אומר, הרשב"א מביא את המדרש הזה, שגם חנוך וגם אליהו היו מלאכים בהתחלה. וכה ידוע שכל המלאכים נבראו ביום שני, ככתוב בספר פרקי דרבי אליעזר. כל המלאכים נבראו ביום שני. שבא יום שישי, הקדושה אומר להם, אני רוצה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אז כתרגו אלה ואלה, ואילו אליהו אמר, תברא אותו, ואני אלך לשמש אותו. וגם חנוך. אז חנוך עיקרו היה מלאך. אחר כך הוא נולד בתור אדם. אז כל הזמן של אדם, שט, אנוש, כנן, מעלל אל, ירד, זה כמעט קרוב ל-2,000 שנה. 1,700, 1,800 שנים של תחילת העולם, הוא היה עדיין מלאך. ואחרי זה הוא נולד בתור אדם. אבל אי אפשר לומר על מלאך שזה כמו דבר גשמי, שהוא פה ולא פה. הוא המשיך להיות מלאך למעלה, אבל האור שלו היה בתוך אדם פה ששמו חנוך. שהוא היה 365, הוא היה צעיר, נקרא נער. למה שמו נער? כמו שהוא הלך צעיר. בין כמה הוא נפטר? כתוב בפסוק. 365 שנה, ששה, כמניין ימות החמה. ואז עלה למרום, והוא משמש בפמליה של מעלה. הוא המפקד של כל המלאכים בצבא של המרום. מיכאל, גבריאל, רפאל, נוראל, כולם שרים למשמעתו, נותן להם הוראות, והם פועלים. עכשיו התיישב לך או לא? מה? עכשיו אתה רוצה את כל ההיסטוריה של חנוך הלילה? ומה שאני אומר זה לא מעניין. מותר לך. אז אחרי זה אומר, והיא רצון, אמרנו בבב. ולמה? אז אבו דרם כותב שהטוב והרע מסור ביד האדם. מה שאתה רוצה אתה יכול לעשות. אז אני מתפלל לשם יתברך שיעזור לי שאני אלך לדרך הטובה. כמו שאמר דוד המלך בתהילים, דבקה נפשי אחריך ביתמך ימיניך. דרכי נמיתי מצוותיך. אז זה אל תבנן להידחת. אני מבקש מהשם יתברך סיוע. זה הכל. אני אבחר את הדרך הטובה, אבל אני רוצה שהוא יעזור לנו. בלי עזרה ממנו לא נוכל לעשות. זאת אומרת עוד דבר, כיוון שהאדם בערב הוא עייף. מגיע הביתה עייף, וכאן יש הרבה שבאים אפילו לבית הכנסת כבר עייפים. והוא הולך לישון, אז חוץ מכם הוא כמו מת, מפקיד את נשמתו ביד הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בבוקר מחזיר לו את נשמתו. לכן הוא אומר, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. אז זה הדרך שאדם צריך לבקש מהשם יתברך שיעזור לו לעבוד אותו כמו שצריך. אחרי זה יש התפילה השנייה, שתצילני היום, חולום היום, מעזה פנים, מעזות פנים. מי חיבר אותה? רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הוא מחבר המשניות. הוא חיבר את התפילה הזאת. הוא חיבר אותה כי הם, הראשונים, אנשי כנסת הגדולה, חיברו אותה. תפילה זו חיבר אותה רבי יהודה הנשיא, תצילני מעזה פנים. מה זה מעזה פנים? שלא יאמרו עליו, חס ושלום, יוציאו לעז, שהוא ממזר. כך פירש גם אבו דרם. למה? אז פנים, לגינם זה ממזר, השם ישמור. לא הציעו עליו לעש של פיסול. אחר כך משכן רע. מה יש משכן רע? אוי לרשע, אוי לשכנו. ככה זה. אספר לך סיפור קטן? כן? או אתה רוצה חנוך? סיפור קטן. סיפור קטן, היה לנו שכן, מורבי עליו השלום, איפה שהיה כולל היום ברחוב יונה. היה שכן, היה גר שם, עם הארץ. והיה הולך, והולך בא, לא יודע, בשבת היה הולך בית הכנסת. ככה היה אז פעם אופנה. ומתי בשבת? רק שחרית, היו הולכים. לפעמים גם ערבית, עושה טובה, יענו שהוא בא בערבית. קיצור, יום אחד השכן הזה הלך לגור באיזה בית. בנו איזה בניין בירושלים, והוא זכה. הלך לגור, אמר שלום, אורייט, הלך. והנה בא אחד זקן ממאה שערים. משפחת הורוויץ, מצאצאי השלה, בא לגור שם. ושבא לגור, הביא איתו כמה ארגזים של ספרים, אבא אמר לי, לך, תעזור לו לסדר את הספרים. אז סידרתי לו את הספרים בארון, וגמרנו, ומה היה איזה קיר אחד, לא מי יודע כמה פעם, מי היה לו בבית ספריות? אז כל הספריות, בתי הכנסת. חזרתי הביתה, חוזר לדירה, אני רואה את אבא בוכה, מוריד דמעות. ואני יודע שאז הוא היה חולה בכליות, לא נחיים, היה לו אבנים בכליות, אז חשבתי שאולי חלילה קיבל התקף. ואני הייתי ילד, בגיל 8-9, לא אבא מה, הסתכל עליו. אומר לי, בוא, אני אגיד לך מה, כמה אני שמח. אני, תדע, שנים אנחנו גרים בבית הזה, והוא לא היה לן בבית, היה הולך ללון בית הכנסת, היה שם לומד, היה לו איזה חדרון קטן, שם היה לן אבא. הוא אומר, אבל הייתי מפחד, שימי חס ושלום, יש שריפה. טוב, מה שריפה? הגמרא אומרת, כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. שנאמר, זרעית צריד באהולו. שם ישמור. ישרף. אומר, אז הייתי והייתי אומר, אוי לרשע או לשכנו. זה השכן, לא לומד תורה. יש שריפה, וחס ושלום, השריפה תעבור לכאן. זה קיר אחד מפריד, קיר לבנים. מפריד בין שתי הדירות. שחס ושלום, אומר, היום, ברוך השם, לילה ראשונה, שבא שכן, שהוא לומד תורה, ויש לו ספרים, והביא איתו ספרים, לכן אמרתי לך, לך תסייע, שיהיה לנו חלק בשותפות בזה. תראה כמה היו זה, משכן רע. לא שכן רע, ששופך עליך מים, או שאני יודע מה, לא מרשה לך לבנות סוכה, או מרגיז אותך, או מלשין עליך בעירייה. מספיק שהוא לא לומד תורה. מספיק שהוא, חס ושלום, לא שומר שבת. זה שכן רע. צריך להתפלל על זה. כי זה לא תלוי באדם, רחק משכן רע. ולא ראינו, און בן פלט, למה כמעט נפל בסיפור של קורח? כי הגמרא אומרת שהם, דתן ואבירם, היו משכונת קורח, הם מבני ראובן, והם היו השכנים של שבט לוי. המרחק ביניהם לא היה הרבה. וכמה שהתחברו עם קורח, וקורח היה חבר שלהם, בדרך העולם שהשכן משפיע. ולכן זה צריך להתפלל שלא יהיה לו שכן רע, וגם אם יש, שלא ישפיע עליו. שלא יתחבר איתו. אמרו בגמרא, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. זאת אומרת, אי אפשר שהוא לא יקיש אותך. אי אפשר שלא יזיק לך. לכן צריך להיזהר בזה מאוד. גם הרב קו הישר כותב שיתפלל גם יהיה לו שכן לא עליכם בבית העלמין. הוא כותב בדורות הראשונים, ככה היו נזהרים, מקפידים, באיזה מקום תהיה מנוחתם. ולמדנו זאת מיעקב אבינו עליו השלום שאומר ליוסף, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים, וקברתני בקבורתם. אומר למה הנשמות מעופפות על הקבר בלילה. ומודיעות לנפש של הקבר, של זה שיושב, מה היה למעלה. ואם יש שם איזה רשע, הן לא מודיעות. וכן, הנפשות של המתים שנמצאים על הקברים, הרי על הקבר נמצא הנפש. והנשמה נמצאת למעלה בגן עדן. אז בלילה יש לרשות הנשמה להעיר ולגלות סודות לנפש, לנחם אותה, כי היא נמצאת לבד, שמה בארץ צייה וצל מוות. אז הוא, אם יש שם איזה רשע, לא יבוא. והביא ספר חסידים, מעשה ידוע. ספר חסידים, יש 900 שנה, כותב, היה מעשה צדיק אחד, קברו אותו בין רשעים. וכל לילה היה בא בחלום לאוהבה וצועק, בוכה וצועק. אומר, יש שם רשעים סביבו, ומונעים ממנו מלגלות סודות התורה. אומר לכן, היו הרבה שהיו מכינים לעצמם קבר בחיי חיותם ליד אנשים טובים. לא ליד זה. וגם מצד שני, לא טוב להיקבר ליד צדיק גדול. זה גם לא טוב. למה היה ענישו אותו? גדול, תראה זה, כמה מעשים טובים היה לו. אתה ראוי להיות לידו. לכן, מרן בשולחן ערוך כתב, שאין קוברים צדיק גמור אצל צדיק שאינו גמור, ולא צדיק אצל בנוני, ולא בנוני אצל צדיק, ולא בנוני אצל רשע, ולא רשע אצל בנוני. אלה דברי הרמב"ן נחמני בספרות תורת האדם. מרן הביא אותו להלכה. לכן צריך לדעת שאדם מחפש מקום קבורה, מחפש מקום של שומרי שבת ואנשים בינוניים. לא צריך לחפש, לא אני יודע מה גדולים ולא פשוטים, אלא באמצע. היה עליו השלום, רבי שלמה קלוגר, גאון הגאונים היה. גאון הגאונים. מר שק, כך קוראים לו. נפטר לפני קרוב ל-200 שנה. קלוגר זה פירושו נבון. והמבין יבין. מסכן, מה הצאצאים שלו, שלא תדעו. אז הוא עליו השלום, רבי שלמה קלוגר, חיבר 375 חיבורים. כמניין שלמה. שלושות האלף לך שלמה ועוד. שלו צוואה מבהילה, אחת הצוואות הכי נוראות, שאני קורא אותה זה מזעזע. הוא מתאר שם אחרי פטירתו, איך יעשו, שיבואו התלמידים שלו, יסבו סביב הארון שלו, כתף עם כתף, ושלא יהיה רווח באמצע, שהחיצונים והמזיקים לא יוכלו להיכנס. אחד כזה קדוש, ככה ביקש. ועוד כל מיני הוראות, ששום אישה לא תהיה בתוך החדר שהוא נמצא, ואפילו לא אשתו. ועוד 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 טיבה אותם כל מה שיעשו איתו, ואיך יוליכו אותו, ומה יעשו, ובשבעה ובשלושים, הכל אשר לכל. ובצבא שמה הוא כותב, ולא אכפת לי איפה תקברו אותי, רק אל תקברו אותי ליד עשירים. מפני שהעשירים מצבם הכי קשה שמה בעולם האמת. למה העשיר אוכל, שותה, הוא לא דואג לעניים, כמה עניים יש, כמה כאלה סובלים מקור, והעשיר הזה, אוי לו ואוי לנפשו על כל רגע ורגע. ואם הוא לא נותן את הכסף למקומות הנכונים, נותן את זה לפה ולא לשם, בכל מיני, וסומך על כל מיני אנשים, ולא דואג לעשות כמו שצריך, ויש לו ממון, כמה שיש לו יותר ממון, המצב שלו יותר קשה. אז זו הייתה הצוואה שלו. בקבורה, לא להיקבר ליד, ליד עשירי. אז לא, זה לא הולך לפי כסף, או לפי מה שאנשים חושבים. אז זה הסדר, אז זה אומר לכם, ידע האדם, זה הרב קו הישר עליו השלום, כתב זאת, שידע האדם שלא לקבור ליד אנשים שהם לא זה. אומר לאברהם, בפרט גם בחיים פה בעולם, שלא יושב במסיבה של רשעים, או יתחבר עם כל מיני רשעים. אבל זה אומר משכן רע, זה בכלל שכן רע. ושכן אחר כך בעולם האמת זה הכי קשה. כמו שאמרנו, שהכי קשה שקובר אותו ליד איזה... וגם יבקש מהשם יתברך שלא יתחבר עם אנשים רשעים, או בעלי קטטה, או בעלי דברים רעים. וכן בבית הכנסת, השאלה כתב, אם בבית הכנסת הוא יושב ליד איש שחוטא בנידה, תפילתו לא עולה והוא חייב בסכנה. וכמה זה חמור, לא פשוט. לפעמים בא איזה איש גביר, זה חשוב, מכבדים אותו, מחבקים אותו, מוסיפים אותו בראש, אנשים אין שכל. צריך לדעת מי מול מה. מי ואיפה. מה? בטח כל התפילה. אז מה, אנחנו באנו לדקלם בבית הכנסת? באנו להתפלל, ודאי. עכשיו אדם, בואו נעבור כעת להלכות, עד כעת היה זה, אם אדם נשאר ער, הרי יש לנו דינים של ברכות התורה, וזה מצוי הרבה, בפרט כעת לילות החורף, וכאן זה מצוי גם כן. כשנרדם פה איזה חצי שעה, יש לו בעיה אחר כך עם ברכת התורה. אז ברכת התורה, הרי התוספות אמרו שהאמת היה צריך, כל פעם שאדם חוזר ללמוד ביום, לברך עוד פעם ברכת התורה. אבל כיוון שאדם חייב בלימוד תורה כל רגע ורגע, אז לכן אני לא אומר שיש שיח דעת. אבל בלילה יש שיח דעת. מה שיח דעת בלילה? אם ישן. עכשיו מה קורה אם אדם לא ישן? מתחיל אם אדם לא ישן. נשאר כל הלילה עד הבוקר, אז הוא עדיין לומד תורה על סמך הברכה שהוא ברך אתמול, מה שקוראים היום, לצערנו. היום בבוקר, היום היה יום שני, הוא ברך בבוקר בחיית התורה, עכשיו נהיה לילה, וכל הלילה, לאורך כל הלילה, זה על סמך הברכה של יום שני. מתי הוא מתחייב שנית? ביום שלישי בבוקר, בשעת עלות השחר. שעת עלות השחר צריך להפסיק ללמוד, לעמוד ויברך, לא יעמוד, צריך לשבת, אפשר לשבת. ויברך ברכות התורה, ובזה עכשיו הוא יכול ללמוד הלאה. כך כתב הגאון הפרי חדש. רבי חזקיה דה סילבה, היה רב של ירושלים, גם רבנו הארי עליו השלום, בספרו שער הכוונות, כתב שכל הברכות האלה, עד סוף ברכת התורה, כולם חייב בהם האדם, אפילו לא נרדם, שעל מנהגו של העולם נתקנו. לכן נותן לשכבי בינה, פוקח עברים, זוקף כפופים, וכל שאר הברכות האלה, אנחנו מברכים אותם בכל מצב. אז ברכת התורה יברך. הכל. עכשיו, ברכת התורה, חוץ מנטילת ידיים, אשכנזים נוהגים לטול ידיים או מחפשים מישהו שישן ויברך ויוציא אותם מדי חובה. לנו הספרדים לא צריך את כל זה. אם לא ישנת, אתה לא חייב בנטילת ידיים. לא צריך. אתה רוצה תיטול אפילו בלי ברכה. אבל בכאן נטילת ידיים לא צריך. אבל ילך לשירותים, ברך אשר יצר, ומיד אחרי זה, יסמוך את כל ברכות השחר. כולם. אבל ברכת התורה, להקפיד לברך אותה אחרי עלות השחר. שאר הברכות האלה, אם אתה נשאר הער, אתה יכול גם אם קצת לפני עלות השחר לברך, לא נורא. אתה יכול. מחצות ועלה זה כבר נותן לשכבי בינה, פוקח עברים, אבל עדיף לברך את כולם יחד, כדי שלא יתבלבל וישכח איפה יפסיק, איפה לא יפסיק. אז אחרי רואה שעלה השחר, מיד ילך שירותים, ירחץ את הידיים שלו, יתר את הידיים שלו, ויברך אשר יצר את כולם עד, ואני אברכם, עד סוף ברכת התורה, בזה יצא ידי חובה. עכשיו, בנוסח, עוד מעט נגיע לזה, בנוסח של ברכת התורה, וצאצאנו, וצאצאנו, וצאצאי עמך בית ישראל, כי יש הרבה סידורים שהשמיטו את החלק הזה, וצאצאי עמך בית ישראל, יכול להיות שזה בטעות, בשוגג, אני לא יודע, אבל יש סידורים שהשמיטו את זה, ובמקור זה מופיע בגמרא עצמה, בגמרא, מסכת ברכות דף י' א', כתוב שצריך לומר וצאצאי עמך בית ישראל, שלא ידאג רק על עצמו, והצאצאים שלו, והצאצאי צאצא, הצאצאים זה הבנים, צאצאי צאצאיו זה בני הבנים או בני הבנות, אלא גם צאצאי עמך בית ישראל לבקש גם על אחרים. כך כתב הרמב״ם, כך הראש, כך הריף, כל עמודי ההוראה, כולם גרסו שצריך לומר כך. גם רבי אליעזר פאפו, בספרו חסד האלפים, גם רבנו חיים פלאצ'י, כולם כתבו לומר צאצאי עמך בית ישראל. בפרט שיש בזה עניין. כל המתפלל לחברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אז זה, וגם יאמר שיהיו לומדי תורתך לשמה. פלל עליהם שנלמדו תורה לשם שמיים. לא בשביל כבוד, לא בשביל שימנו אותם לאיזה מינוי, לא בשביל איזה שררה, לא בשביל איזה עניין, אלא שילמדו תורה לשם שמיים. השמיים שינה, אדם שישן בלילה, אני מדגיש בהתחלה, לכתחילה זה על המיטה, לא על הספסל, על מיטתו ישן בלילה, וקם ורוצה לעסוק בתורה, צריך ליטול ידיים, ברך על נטילת ידיים, ולפני שהוא לומד, יברך ברכת התורה. אז כך, אם הוא התפלל כבר ערבית, אין לו בעיה. אבל אם הוא לא התפלל ערבית, א' הוא עשה עוון, שהוא נרדם לפני תפילת ערבית, אסור לעשות את זה. אז צריך, כי שינה זה דבר שמושך, יכול להימשך עד היום. אז הפסיד תפילת ערבית, ומה עם קריאת שמה? כי היא דאורייתא. אבל, אם לא התפלל ערבית, וקרה שנאנס, היה עייף, או לא טוב, לקח איזה כדור, ונרדם, וחורף, היום קצר, והתעורר, אתה אומר, נגיד, בשבע, שמונה, ישן לילה, ישן בלילה איזה שעה, שעתיים, מהלילה. אז מה יעשה עכשיו? יטול ידיים, ילך לבית הכנסת, יתפלל תפילת ערבית, ולא יאמר את הפסוקים לפני כן, השם צבאות עמנו, או והוא רחום מכפר עוון, כי זה פסוקים, אסור לומר. דברי תורה. ויאמר, אהבת עולם יצרה עמך, אהבת שמה יכוון לצאת ידי חובה של ברכת התורה. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותם ללמדתם, כן השם אלוקינו, משוכבנו וקוראים, נוסח מחוקיך, נשמח ונעלוס, ויכוון בזה, שבזה אני יוצא ידי חובת ברכת התורה. אבל אם כבר יתפלל ערבית, או אין תפילת ערבית, רק ב-11, יש הרבה עצירים, מה נעשה? זה מין גזרה הזאת. פללים ערבית מרוחק, זה לא נכון לעשות כך לפי ההלכה. ועכשיו שעה 8, מה הוא יעשה עד 11? את ולא תעשה בטל. הבן איש חי כתב שאם יש לך רק כמה דקות, 10 דקות, 20 דקות, תשאיר אדון עולם אשר מנח וטרם כל יציר נברא, אוי הריבון עלם ועל מאיה. זה לא צריך ברכת התורה. אז אתה לא תשב בטל, תשבח את הבורא, ואתה אומר שירים, ושירים לא של אלה הפסיכים שכתב זהו, מנענע ידיך, מצלצל בין פעמוניך, מה אתה, תשיר שירים שחיבר רבי ישראל נג'רה, שירים שחיבר רבי שלמה בן גבירול, אגדלך אלוהי כל נשמה, ועודיך ברוב פחד האמה, כל איזה מישהו ימציא איזה מילים נגררים אחריהם, בושה וחרפה. מה, אין לנו מסורת שלנו? בוא נמצא לך אלפי שירים שחיברו הקדמונים, אתה יכול לשיר בהם שבועיים, יש סוכות, 3 שבועות, יהיה לך עוד זה. מה, עוד תוספת. לא חבל, כמה שירים יש שחיבר רבי שלום שבזי עליו השלום, קודש קודשים היה. כמה שירים חיבר רבי דוד חסין, כמה שירים חיבר רבי שלמה בן גבירול, כמה רבי יהודה הלוי, כמה רבי אברהם בן עזרא, רבי משה בן עזרא, ועוד, מה, בלי סוף, שירי קודש. אז עכשיו, יש הרבה שעות, מה יעשה את זה? זה אין לו ברירה, יברך ברכת התורה. נגיד, אז מי שקם וישן חצי שעה או שעה על המיטה שלו בתחילת הלילה, עכשיו שקם צריך לברך ברכת התורה. עכשיו יש לו בעיה אחרת, הוא יחזור לישון, זה לא יוותר, נכון? יחזור לישון אחר כך, בבוקר צריך לברך פעם שנייה. כי זה לא קשור לברכות השחר. ברכות השחר יש לנו חד פעמי, אחד ביממה. אבל ברכת התורה, נכון שזה אחד ביממה, אבל זה בתנאי שאני ישן מסודר בלילה, ואני קם בבוקר, או לפנות בוקר, אני אברך ברכת התורה. אבל כאשר, ואם ישנת ביום אפילו 6 שעות, 8 שעות, לא מברך ברכת התורה. יום, שינה ביום, לא גורמת ברכת התורה. אבל שינה בלילה גורמת. ואם הוא הלך והוא כעת יודע שהוא צריך להישאר ער עד תפילת ערבית, הוא רוצה ללמוד גם, וחבל, או יש לו שיעור שהוא לא רוצה להפסיד אותו, וזה קבוע, קביעות עתים לתורה, אז הוא ילך לשיעור. אבל לפני השיעור יצטרך לברך ברכת התורה. יש בזה מחלוקת הפוסקים, אבל אם ישן חצי שעה בלילה ונרדם, זה יקרה שנת קרע. רק בלילה. רק בלילה, חצי שעה, זה יקרה כבר שנת קרע. צריך להיזהר בזה. לכן לכתחילה להיזהר בזה, יותר טוב לשכב על המיטה. עכשיו, אז יוצא חצי שעה בלילה, אני חוזר, מחייב ברכת התורה. ואם לא ברך, עדיין את ברכת התורה, אסור לו ללמוד, לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, ואפילו הוא לא מבין מה שהוא קורא. הוא קורא, אסור. עכשיו, מה אם, שנייה, אני אסיים, ולרשותך אני אשמע אותך. וכן מי שכותב דברי תורה, נגיד הוא מעתיק, עושה שיעורים. את השיעור של היום, הוא מסכם אותו, כותב אותו, לא מוציא בפה, חייב לברך. מעיין בספר, בלי להוציא בפה, חייב לברך. שומע דברי תורה, ואפילו מקלטת, אבל דברי תורה, לא שטויות של ההוא שאומר, הכניס זה ויצא לו תפוח אדמה מהאוזניים, או כל מיני שטויות כאלה, אני לא מדבר על אלה. דבר שהוא שומע דברי תורה, אפילו בקלטת, חייב. מי פטור? רק מי שמערהר בליבו. מערהר בליבו, זה כתבו הפוסקים, פטור מלברך ברכת התורה. אבל כל היתר, שומע, כותב, מסכם, מאזין לקלטת וכדומה, כל אלה חייבים בברכת התורה. מה שאלת? לא שומע. מה זה קשור? זה שני דברים. העניין הוא שיש מצוות עשה של לימוד תורה. מה עושה האדם שימצא בדרך? הוא על הכביש, 8 שעות על הכביש. יש נהגי מסעיות, אל תגלה למשטרה, אפילו שהיא כבר יודעת, ש-15-16 שעות רצופות הם עובדים על הכביש. אז הוא שם קלטת. מה, תגיד שהוא לא לומד תורה? בטח שהוא לומד תורה. כתוב בתורה והגית בו יומם ולילה. אז מה ההבדל? עכשיו אנחנו יושבים פה, מישהו אומר דברי תורה ואני שומע, אני יוצא את החובה. אז אותו דבר קלטת, ויש שם באמת דברי תורה, אני יוצא את החובה, אני מקיים מצוות עשה של לימוד תורה. ודאי. והגית בו יומם ולילה. שטויות ועברים. מה, מה, מה? שעות שהוא לא יכול לברך. למה לא יכול לברך? דקות, אבל לא שעות. לא, אתה אמרת שעות, אז נבהלתי. כן, כן. תגיד דקות. דקות זה בסדר. אין בעיה. עכשיו שומע מחברו, כך שיפרתי לכם על רבי שלמה קלוגר, הוא כתב בספרו שוט האלף לך שלמה, הוא דן שם אם צריך לברך או לא צריך לברך. בא רב הלקט, הלכות קטנות, זה רבי יעקב חגיז, היה גאון גדול פה בירושלים, שני 300-350 שנה, ופסק, שומע כעונה, צריך לברך ברכת התורה. גם ערך השולחן כך כתב, גם הבן איש חי כתב, שיזהר לא לשמוע דברי תורה, אם לא ברך ברכת התורה. הוא נכנס בית הכנסת ושמע שיעור, לומדים. לפני זה, שמע, יברך ברכת התורה, ואחרי זה יאזין לדברי התורה שיש. רק מהרהר בליבו, מרן כתב שלא צריך לברך. מהרהר, מה זה מהרהר? את דברים שכבר הוא למד. פשוט הוא כאילו בלב חוזר על מה שזה, אבל לא מוציא בפה. לא מוציא בפה, אלא מהרהר, יש בזה, בזה לא חייב לברך. איך, איך? ברוך הבא הרב. חזק, חזק, נאמץ. אז לכן... כן, כן, כולם יחד, ודאי, זה כמקשה אחת. עכשיו, גם אותו דבר שאדם מסופק אם עלה השחר או לא עלה השחר, והוא בזמן הזה באמצע, והוא נשאר ער, לא מדובר באחד שישן. אחד שישן אין לו בעיה, איך שהוא קם וברך ברכת התורה. אבל אחד שלא ישן, והוא לא יודע, כמו בליל שבועות ובליל שנה רבה, אז בזמן הזה לא יישב בטל, זו שאמרנו שיגיד פיוטים, ידיד נפש אב הרחמן, הרב חידה כותב שבירושלים היו נוהגים קבוע לפני כל תפילה לומר ידיד נפש אב הרחמן משוך עבדך אל רצונך, זה חיבר אותו רבי אלעזר אזכריה עליו השלום, שם הוויה שם בראשו, ולכן צריך להיזהר. כל דבר שאתה רואה אז אתה צריך לזה, אז תחליף סידור. בחסד לאלפים כתב, בחסד לאלפים כתב שצריך להיזהר שאלה שלומדים תורה ולא ישנו, הגיע הזמן עלות השחר, יפסיקו מלימודם ויברכו ברכת התורה וימשיכו ללמוד. וכותב שצריך להיזהר בזה מאוד, שלא להיכנס כאן לבעיה של דברי תורה שהוא נהנה בהם בלי שאמר ברכת התורה. רק בסליחות יש ביקוח. כיוון שבסליחות, למשל לפעמים אומרים סליחות לפני עלות השחר. ולא ישנו בלילה. ובאמצע הסליחות עלה השחר. האם צריך להפסיק ולברך ברכת התורה או לא? יש הרבה פוסקים שאומרים שכן. למה? כיוון שהסליחות שלנו, יש בהם הרבה פסוקים. כמו אל רחום שמח, אל רחום שמח, באמצע אומרים כל מיני פסוקים של זה ויעבור. אפילו שויעבור זה תחנונים. אבל סוף סוף זה דברי תורה. וגם אומרים אחר כך לדוד אליך. ועוד, יש שם פסוקים שונים שמזכירים אותם. לכן טוב להפסיק באמצע, גם כדי שכולם יזכרו שצריך לברך ברכת התורה. מי שברך ברכת התורה, ואומר אותו בכוונה, זוכה שבניו ובני בניו יהיו תלמידי חכמים, עוסקים בתורה ובמצוות. וזוכה ורואה בביאת הגואל, ועוד דבר הזוהר אומר, שאז הקדוש ברוך הוא יעשה לנו חזרה כללית על מתן תורה. מחדש ישמיע לנו את כל התורה, ונלמד אותו מפיו, יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב.
אמן, חיי מור.
חיי הרב, שכולי שנים רבות.